אז בהקשבה לדר מתוק, אנחנו הרבה פעמים בכלל שאנחנו מקשיבים להרצאות, אז אנחנו מאוד עסוקים בלתפוס, בלקחת, בלקלוט, בלרשום. ואני רוצה להזמין אתכם לאפשר לעצמכם הקשבה פתוחה. זאת אומרת שמה שיתפס, יתפס, כי להקשיב אפילו כל דרך כל התאים, אוקיי? לא רק דרך הראש והסדר שזה עושה או לא עושה. היום היה לי דימוי שעלה בקבוצה, הוא עלה אמנם לגבי המשפטים, אבל זה אותו דבר. הדרמה שאנחנו מלמדים אותה בזכות מאוד גדולה, כן, אני חייבת להודות, והיא עוברת כבר יותר מ-2500 שנה, היא אותה דרמה. סביר להניח שהדברים שיאמרו פה שמעתם כך או אחרת, אבל משהו בפניות שלנו לקלוט בכל פעם הוא אחר, התודעה במקום אחר, כן, הפתיחות שלנו זה מקום אחר, ולכן ההזמנה היא להקשיב הקשבה פתוחה כזו, לאפשר לדברים להיות. הדימוי שהיה לי שזה כמו שאנחנו שומעים שיר הרבה פעמים ופתאום פעם אחת, שורה אחת נוגעת בנו, כן, אנחנו שרים אותו ושרים ופתאום בהקשבה ככה נוסעים ושומעים את ה... וואו, כן, זה כזה, זה ה... אז בתחילת השיחה, נועם בטח רוצה נושא, עוד אין נושא, אני לא יודעת, נראה לאן נגיע, אבל אני אתן בהתחלה קצת איזשהו overview, כדי שכולנו נהיה על אותו, כן? נבין מה קורה כאן, כולכם, רובכם ככולכם, מתרגלים ומתרגלות ויפאסנה, אולי אתם קוראים לזה מיינדפולנס, אבל בעיקרון זו אותה כנף שאנחנו קוראים לה כנף החוכמה. וכנף החוכמה היא הכנף שבה אנחנו מטפחים בהירות תודעתית, כן? ריכוז, תשומת לב עם המאמץ הנכון, כדי לאפשר לבהירות תודעתית, כן, כמה שיותר, כמו שאמרתי, הבוט שוקע, והתודעה הופכת להיות יותר ויותר בהירה, ועם הבהירות הזו אנחנו רואים את הדברים נכוחה. עכשיו זו תמיד גם שאלה מה זה אומר נכוחה, כן, אבל הנכוחה זה ראיית הדברים כפי שהם, בסדר? זו הכנף של החוכמה, של לראות בעיניים בהירות, לא דרך משקפיים שצובעות לנו את המציאות כך או אחרת, לפי אג'נדה, לפי חינוך, לפי מסורת, אלא משהו מאוד 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 נקי, שאין בו שום התערבות משום סוג, כן? זה לראות את הדברים נכוחה, וזו הכנף של החוכמה, מכיוון ש ככה כשאנחנו מכירות ומכירים את הטבע, אז אין לנו ויכוח איתו, אנחנו פועלים בעולם מתוך הבנת המציאות, אוקיי? וכשאנחנו פועלים מתוך הבנת המציאות, אז הפעולה היא יותר פשוטה, והמציאות שלנו היא יותר קלה, יותר שקטה, אנחנו לא מנסים שהמציאות תהיה אחרת, או מתווכחים איתה. אני רק אתן נקודות, אני לא אכנס לעומק. אז מה זה כשמדברים על לראות מציאות נכוחה, וזה יכול להיות שזה יהיה נושא לשיחה אחרת לגמרי, בריטריט אחר, אבל זה קודם כל לראות את הטבע המשתנה של הדברים, כן, שהדברים כל הזמן משתנים, אנחנו משתנים, הדעות שלנו משתנות, הסביבה, הכל, כל הזמן, ברגע זה מתקיימים שינויים בפנימיות שלנו, ובעולם, כל הזמן. אז נכון שרציונלית אנחנו מבינים את זה, אבל כשאנחנו מדברים על אינסייט, כן, על החוכמה דרך הראייה, כן, לתוך טבע הדברים, אז זה לא הבנה, כן, זה הגיוני, הכל משתנה, אלא זה מה שעושה את ההבדל, כן? בין להבין דרך הראש אלא להבין דרך ההוויה. זה התובנה, הראייה, כן? שבאה מתוך החוויה. זו ההיווכחות. זה בין ידע להיווכחות. אוקיי? אז זה אחד. הדבר השני, זה גם להבחין באי הנחת. אנחנו מדברים הרבה, כולם מדברים על דוקה, אבל הבנה לעומק, ככה, הבנת האי נחת עצמה, איך היא נגרמת לנו? מה קורה לנו עם אי הנחת? וגם, הדבר השלישי, זה מה שאנחנו קוראים ענתה, ואם אני ממשיכה את אותו כיוון, זה שאותו אדם שאני קוראת לו אני, אין לו שום דבר, כן? אין לו איזה אני קבוע, הוא מין זרם משתנה של תנאים ונסיבות. זאת אומרת, זה לא משהו מוצק, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לעצמנו כמשהו נורא מוצק. עכשיו זה, כשאני מדברת על זה ככה, זה נשמע, נכון? אבל משהו בתרגול שכאשר ישנה בהירות הודעתית, אוקיי? אז ההיווכחויות של הדברים, העומק שלהם, הטוטליות שלהם, כן? מה שמאפשר לנו לחיות חיים של חופש. כי אני רואה את הדברים כפי שהם. אני לא מתועתעת, כן? לגבי איך הטבע, מהו הטבע. הדבר הרביעי והאחרון זה החוכמה שהולכת שלובה עם החמלה. אוקיי? החמלה היא חלק מהחוכמה. השילוב של שתי הכנפיים האלו. ובתרבות שלנו, ודאי בתרבות המערבית, אבל לא רק. לא רק, זה עוד מימי הבודה, או לפחות איך שזה, אני לא הייתי שם, כן, אבל אני רק אומרת, לפחות איך שזה השתרש, שחלק מהנזירים משמרים מאוד את הטקסטים ואת הידע הסדור. ו... למה הגעתי לנזירים? אני יודעת. וזו הנטייה המערבית שלנו, ללמוד את הדבר בצורה סדורה, להבין את ההיגיון שלו, להבין את המטריצות, ויש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בזה. כן? אני מניחה שגם כאן, יודעים הרבה מאוד להגיד על הבודיזם. אנחנו יכולים להגיד סוטרות ולהגיד זה וזה מביא את זה ותאום מביא את זה. אבל בסופו של דבר, כל הכנף של החוכמה אם היא רק נשארת ככנף חוכמה, ללא החלק הזה של החמלה, אז היא כנף שהיא לא מביאה, כן? היא לא ממומשת, כי היא לא יכולה לעוף לבד. אוקיי? זאת אומרת, החלק שאנחנו תמיד, ואני אומרת את זה כי חלקנו, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו יושבים על הכרית ורוצים שקט, ורוצים בהירות, ורוצים מה שנקרא to gain knowledge, okay, לדעת יותר. וזה נהדר, יחד עם זה. עכשיו, כמובן שהרבה פעמים החוכמה מביאה את החמלה. במקרה של מה שאנחנו עושים פה, אנחנו... גם משלבים ידיים, מה שנקרא, משלבים כנפיים, אבל נותנים מקום לטיפוח של הכנף של החמלה. אוקיי? נותנים לו מקום, מקדישים את הטיפוח הזה. אז אני רוצה לדבר כרגע גם על הכנף הזו. היום קצת דיברתי על האיכות הראשונית, ודיברנו כבר ביום הראשון, והשני על אברהם אביהר, אז מה זה אומר? אברהם אביהרה זו הכנף הנוספת שמורכבת מאיכויות, מארבע איכויות נוספים. אחת זה המטה שהתחלנו לתרגל אותה. דיברתי עליה בוקר, איכות של קרבה. האיכות בעצם של היכולת להיות, לפגוש את עצמי, את העולם, בפתיחות, בקרבה, באכפתיות, ברכות. אוקיי? כמו שהבודה שוב אמר, כמו אם לילד האחד והיחיד. האיכויות של להיות ללא תנאי. ללא תנאי, בואו נחשוב על זה. והיום כבר תרגלתם, ותרגלתם כבר יחסית למטה, כבר תרגלתם הרבה זמן עם עצמכם. אם נשארתם עם עצמכם, כי זה נורא קשה להישאר עם עצמנו. אני פתאום אמרתי, וואו, הם עדיין שם, עם עצמם. זה ישתנה מחר. אולי הערב. אז זאת האיכות, האיכות שהלב פתוח ונגיש. יש שם קר, מילה שאנחנו, אין לנו, אמרתי אכפתיות, אבל באמת, עם כל הרוך שאנחנו יכולים להיות. זה איכות אחת. האיכות הנוספת היא האיכות שנקראת חמלה, כן? קרונה. והאיכות של החמלה היא האיכות של אותה, כן? אי אפשר לחוות את החמלה ללא המטה. כי התשתית של החמלה זה עצם הפתיחה של הלב. עצם הנגישות, האכפתיות. אוקיי? מה ששונה בין מטה לחמלה זה הכאב, זה הסבל. זה הסבל. זה עובדה שיש קושי. ומה שהחמלה עושה, האיכות של חמלה, היא באה ופוגשת ונוסעת. נוסעת, לשאת כאב, להחזיק אותו כאן. האוטומט, האוטומט של התודעה, ואנחנו נדבר על זה מחר בבוקר, זה או להדוף, כן? או לנסות לעשות עם זה משהו. כך או אחרת. וההזמנה היא, כן, יש פה קושי, אני איתך בקושי, גם אם אני אומרת לעצמי, יש פה כרגע קושי, יש פה כרגע כבדות בבית החזה, וקשה לי, קשה לי, קשה. אז אני יודע, קש, זה החמלה. וכאשר אנחנו פוגשים את זה בסביבה, ותראו מה קורה לנו. וזה לא פשוט, כי זו מילה שנאמרת, אבל אנחנו לפעמים קורסים. החמלה היא זו שאנחנו יכולים להיות עם כאב, עם סבל, עם קושי. אוקיי? עם לב פתוח כמובן, אני מקווה שזה ברור. כי האוטומט של לב התודעה זה להיסגר או להדוף. אוקיי? אז אנחנו מקבלים משהו אחר, אולי אנחנו נקבל רחמים, אולי הפחד יגבר, אולי הסלידה תגדל, אוקיי, אבל זה הנטו של האיכות הזאת, וכשקראתי הבוקר תפחו את הטוב של הבודה, גם לזה הוא התכוון, אוקיי, של לטפח, של להחזיק, של לדעת שגם, כן, ראיתם שחלק מטבע הדברים זה עצם העובדה שיש דוקה, יש סבל, יש אי נחת. דוקה זה הסבל, זה הקושי. ועל הדעת שאני לא יכולה להזיז אותו הצידה כדי ללכת בשביל. הוא לפעמים השביל עצמו. אוקיי? ומה זה אומר ללא תנאי גם פה? מה שהבודה אמר, זה כמו אם לילד האחד והיחיד. במקרה הזה, זה לילד עם הצרכים המיוחדים, או הילד שצריך משהו מיוחד, או שהוא חווה קושי. כן? זה לא שזה... יש איזו התרחבות. הקרבה, האהבה, יש בה תבלין נוסף. איכות נוספת, רוחב נוסף. אז זאת החמלה. האיכות הנוספת, השלישית, זה מה שנקרא מודיטה, וזאת השמחה. אפשר להגיד שזו החדווה. אוקיי, יש בה גם מידה של חדווה. שמחה, קוראים לה שמחה אכפתית, או sympathetic joy, זה נקרא באנגלית, כי בעברית אין לנו מילים לדברים האלה, והפירוש שלה זה היכולת לשמוח, כן, שהשמחה של, כל שמחה שיש בסביבה, היא כמו השמחה שלי. גם בחמלה, כאב שיש בסביבה, אני מתייחסת אליו ככאב שלי, כן, זה מה שהיא, הראיתי ככה, לשאת את זה יחד. אז זה ממש, כן, תמונת מראה בין שמחה לכאב, זה אותו דבר. זה לא רק שיש כאב אני לוקחת וסופחת, גם כשיש שמחה אני לוקחת וסופחת. תחשבו על זה. באמת. זו איכות, וזו איכות לטיפוח. ואיכשהו, אני רואה איך אתם מסתכלים עליי, זה נראה, אנחנו יותר חשדניים שם. פחות מאמינים שזה נכון, שזה אפשרי. אוקיי? אבל זה בדיוק באותה מידה. החופש הזה של הלב, תחשבו, בואו נדמיין את הלב הפתוח הזה, ויש שמחה באוויר, מה שנקרא, ויש רטט, בדיוק כמו הרטט של הסבל והקושי, יש פה רטט של שמחה, והיכולת לחוות את השמחה הזו, ולא משנה של מי, ולא משנה של מי, זו שמחה. לאנשים יש הרבה שמחות, בעולם יש גם שמחות, אוקיי? ואין אף איכות שהיא יותר מאחרת. הן כולן איכויות לב משחררות. אוקיי? זה לא איזה אוטופי. הן איכויות לב שמשחררות אותנו. ומה זה אומר שמשחררות אותנו? זה שכאשר יש קושי, כן? בלחוות, סימן שיש שם משהו. של הצמדות של לב התודעה, משהו שעוזק את הלב, את התודעה, אוקיי? בדיוק כמו בכנף של החוכמה, בדיוק אותו דבר. אז החופש הוא בשתי הכנפיים הללו. ומה שמחבר את הכנפיים ככה מאוד יפה, באיכות הרביעית, זה מה שאמרתי, שם הן מתחברות, זה האיכות שנקראת אופקה, אקוונימית, השתוות הנפש. השתוות הנפש. והשתוות הנפש, מה אתם מדמיינים כשאתם רואים השתוות הנפש? מה זה נראה? ארסל בתאילנד, בזנזיבר, עם איזה שייק. יכול להיות שזה נראה כזה? לינג, לינג, מה? ויפאסנה? סאדו. אז זה כזה נראה מין, נכון? המקום שבו אני מתרווחת לאחור, מרימה רגליים למעלה. לא. השתוות הנפש זה איכות של איזון, ויש לה רבדים שונים לאיכות הזו של האיזון. אוקיי? תנסו לדמיין, ואל תקשו על עצמכם, אבל רק תדמיינו, בסדר? את האפשרות הזו שלנו, להיות עם לב פתוח ויציב, לכל היצורים החיים. אוקיי? משהו... כן, לא סתם, זה בלתי מדיד. אין יכולת להיות, או לחילופין, אם אני אביא את זה מהכנף של החוכמה, זה יציבות לב התודעה לנוכח האירועים שמתרחשים. יכולת לראות אותם נכוחה ולהישאר בפתיחות ובאיזון. אוקיי, נכון שזה נראה מאוד רחוק, אבל זה אפשרי, זה השחרור. זה השחרור מכל ההתניות של הסלידה ושל ההשתוקקות, של מה אני רוצה מהדברים. ופה אני אני רוצה להתעכב עוד קצת, אבל לא לפני שאני אחזור קצת אחורה, ואני אדבר על על השילוב הזה של בין חוכמה לחמלה, בין חמלה לחוכמה. ושילוב שהוא מאוד משמעותי, מכיוון שהן מאוד חשובות לחיים שלנו בעולם, וגם בטח ובטח לפעולה שלנו בעולם. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לכל מיני סיטואציות בצורה נורא מושכלת, וחוכמה עומדת שם. ואני אגיד לכם רק, כן, משהו שלקחתי איזשהו רימפוצ'ה שאני לא זוכרת את שמו. החוכמה ללא חמלה מובילה לסבל. משום ששום כמות של ידע או השגת אמת אינה שווה אם היא אינה מלווה בלב מלא ופתוח ונתינה ברצון אמיתי להקל על הסבל. החמלה בלי החוכמה, ללא החוכמה, מובילה לסבל, משום שעלינו לדעת כיצד לעזור לאחרים מבלי לפגוע בעצמנו. Okay. חוכמת ההבחנה, עלינו להבין גבולות כיצד לעזור לאחרים. לאחרות. אז השילוב הזה של בתרגול שלכם, ואני מאוד מקווה שזה שילוב שתיקחו אותו, כי הצורך בלהשיג שקט ועומק וריכוז ואולי ג'אנות, יש לו חשיבות, אבל תמיד כדאי לראות לא להשאיר את הלב מאחור. ולהפך, כי הבהירות התודעתית עם לב פתוח, מלא מטה וחמלה, יודע לעשות את ההבדל בעולם. מכיוון שזה לא רק לפעול, זה לפעול בתבונה. זה שהפעולה תיתן את המענה. Okay? ואפשר להרחיב על זה עוד הרבה, ואני לא אעשה את זה, אני אתן לכם לראות עד כמה הרבה פעמים אנחנו מאוד רוצים לעזור, ויוצא שאנחנו נפגעות ונפגעים. או, כן? או לא מדויקים, או שיגידו לנו פספסתם, אני רציתי את זה ונתת לי את זה. כן? וזה קורה המון. זה קורה המון. יש את המונח ששם צ'וגיום קטורים פרים פוצ'י, אני לא יודעת אם הכרתם, שמעתם עליו. והוא קרא לחמלה שאין בחוכמה, הוא קרא לה חמלה טיפשה. ומהסיבה שהיא לא רואה, כן, כשאני באה רק עם לב, אני לא מתייחסת, לא רואה את שורש הבעיה, דרך הבהירות של החוכמה. אוקיי? אז זה פה האיזונים האלו של החשיבות בתוך התרגול ובתוך הדרך שלנו לחופש ושחרור, כמובן לדרך התרגולית שלנו, שיהיה לנו את הכלים, את שני הכלים בטיפוח. ואני רוצה לעבור לדבר על המושג ששמתי פה, על האיזון, על השתוות הנפש. אוקיי? Okay? זו לא איכות שהיא תהיה ברורה, נגישה לנו. זו באמת איכות מאוד מאוד מעודנת ומזוקקת של תודעה. להיות באופקה. ואנחנו... אנחנו לא מכירות ומכירים איך זה שהתודעה שווה, שהיא כזאת פתוחה למה שבא, ונשארת שווה בפנימיות, לנוכח האירועים והדברים. ואנחנו, אני ככה הסתכלתי והזכרתי את זה ביום הראשון כאן שבתקופות חיים, ובטח אני מרגישה את זה, אם אנחנו מסתכלים גם חברתית, גם פוליטית, גם אישית, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לחוות חיים טובים. אנחנו עושים באמת כמיטב יכולתנו בכל, אני בטוחה שכל אחד מאיתנו בכל השדות. ואם אני אקח את השדה הזה של מה שאנחנו חווים בו, לא יודעת, 5 שנים אחרונות, כל כך הרבה מאבקים, וזה רוצה את זה, וכל מאבקים על אידיאולוגיה, ומאבקים על דרך, ומאבקים על אמונות, ועל חיים, ועל דמוקרטיות, ועל הלכות, כל אחד עם המאבק שלו והצדק. ולא, ויש פה משהו של כאילו, הדברים לא באמת משתנים. אין איזה בהירות, אין איזושהי דרך, אין איזשהו שקט. והבלבול גדל. אוקיי? ולצד הרצון הזה מצד אחד לפעול בעולם ולתקן בעולם ומת לעשות עולם טוב יותר, זה מגיע עם הרבה מטה בעצם, עם רצון לראות את העולם טוב יותר. בבסיס זה מגיע מטוב, זה מגיע מכוונות טובות. בכוונות של לצמצם עוול, כן? לצמצם כאב, להביא יותר הומניות, כל אחד ודאי ימצא את המילים, אבל גם במערכות היחסים שלנו הקטנות, שאנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, שהם יעבדו, שהם יפעלו, שיזרמו. מה אנחנו בסך הכל רוצים? אם נהיה בפולניה. מה אנחנו בסך הכל רוצים? אוקיי? ועדיין, בני הזוג שלנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו, יהיו מי שהם. בדיוק כמו המציאות, כמו הפוליטיקאים, כמו המאבקים שקורים בתוכנו ומעל ראשנו. אוקיי? יש פה איזושהי מציאות. והמקומות האלו, שבהם אנחנו פועלים וזה לא עובד, אנחנו משקיעים, ותסתכלו כמה מאמץ אנחנו משקיעים בלפעול נכון ולתקן ולשנות ולדייק. ואלו מקומות שהרבה פעמים מה שעולה זה ייאוש, זה כעס, זה תסכול. הרצון פשוט לברוח, ותסתכלו כמה עושים, פשוט לברוח, עושים סמיכה מעל הראש, ללכת למקום אחר, כמה שיותר קצה, יותר טוב, לא משנה אם זה בצד השני של העולם, או כן, אבל זה חלק מהדבר הזה, שהמציאות הזאת, כאילו, המאמץ והרצון לשנות, כל כך גדול, ולהרגיש שאנחנו לא חסרי אונים, ובסוף חוסר האונים הוא זה שיכול להטיש אותנו. אני כתבתי פה רפיון ידיים, המשהו הזה של רפיון ידיים, אני אספר לכם, זה אחד הדברים המדהימים, אני עוקבת אחרי, מה זה עוקבת? אני חבר שלי, אז אני בקשר איתו, מהשבעה באוקטובר לא היה ארגון שהוא לא נכנס לתוכו. כלומר, אני חייב לעשות. אז אם זה ארגון שמשתף פעולה של יהודים ערבים, ואם זה, וכל הזמן, כל ערב היה מחוץ לבית במשהו אחר, בפעילות ופעילות בפעילות. ולאט לאט, זה התחיל להידרדר. והחוסר אמון גדל. והכעס גדל. ואין סיכוי גדל, כי בכל ארגון משהו לא עבד. כי בכל המציאות לא באמת השתנתה. אוקיי? והחיפוש אחרי זה שהפעולה הזאת אולי תעשה את ההבדל, או הפעולה הזאת, או הכיכר הזה, או הצומת הזאת, הדגל הזה או הדגל הזה. וזה כאשר אנחנו לא ערים לרמת האי נחת והקושי. ושאנחנו תלויים בתוצאות ובאקונימיטי, האפשרות היא להניח את לב התודעה על המציאות מבלי להיות תלויים בתוצאות, לפעול בעולם ללא תוצאות. זה קשה, נכון? זה קשה, ממש. כי ההשתוקקות היא מאוד גבוהה, והתניות שלנו הן גבוהות, ולכן כל האיכויות שדיברתי והזכרתי, כן, הן ללא תנאי. הלב פתוח ללא תנאי, הוא מחזיק כאב ללא תנאי, הוא שמח ללא תנאי, לא רק אם זה השמחה של המשפחה שלי, גם של השכנים, וגם פה, אם מחר תהיה חתונה, אותו דבר. כאן אני אומרת בכפר, לא שמענו חתונה אתמול, לא הייתה. ואז גם מה שקורה לאט לאט, זה האמון שלנו בכוחות שלנו, ובשינוי בעולם, הולך וקטן. קצת מצמצם. מצמצם בנו את האמון, יש מי שיגיד את האמונה, יש מי שיגיד את התקווה, שמשהו אחר יכול לקרות. אז הסכנה שלנו בתפיסה הלא נכונה הזו, של, גם התפיסה הלא נכונה של השתוות הנפש, בגלל שקשה לנו לתפוס אותה, אנחנו יכולים בקלות להיכנס לאפתיות, לאדישות, לייאוש, ולהורדת מסך. כן? וזה קורה לנו. זה קורה לנו. זה קורה לנו כי זה מה ששומר עלינו. זה מה ששומר עלינו. וההכרה היא שאנחנו פוגשים מציאות, אני לא יודעת כן, וההכרה היא שאנחנו פוגשים מציאות, בבודיזם אנחנו קוראים לזה סמסרה. סמסרה זה הגלגל שמתגלגל של תנאים ונסיבות וכוונות, כן, לכל כוונה שלנו, כל פעולה שלנו, יש תוצאות, וזה ממשיך ומתגלגל, זה חזק וגדול מאיתנו. כשאני מדמיינת את הגלגל הזה של הסמסרה, אוקיי, זה משהו שכאילו כל כך עצום בכוח המשיכה שלו, איך זה נקרא? צנטריפוגה, נכון? זה כל כך חזק, שאי אפשר לעצור את זה, זה פשוט, כן? אז לכן בכל רגע, אנחנו יכולים לתת אימפוט לסמסרה הזה, כי מי יודע מה יכול להיות בעתיד. אבל עדיין, להכיר בעובדה שחלק מהדברים הם באמת גדולים מאיתנו. ועדיין אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. זה קצת משפט של הורים לילדים שבאים להתלונן. נכון? מגיל 30, גיל 20, מתי זה קורה? הם באים, עשיתי כמיטב יכולתי. והם צודקים, נכון? הם באמת צודקים. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה כמיטב יכולתנו, כי אם היה לנו, אם היה לנו ידע אחר, אם היה לנו יכולות אחרות, היינו עושים. אבל זה תמיד כמיטב יכולתנו. דרך אגב, בגלל זה המשפט הזה של לקבל ולאהוב את עצמי כפי שאני ברגע זה, הוא גאוני. כי כרגע הזה אני, כן, יש משהו בצניות הזאת. כמיטב יכולתי, זה מה שיש, זה מה שקיים, ככה. ולמעשה אני מגיעה לאן אני רוצה להזמין אתכם, בריטריט הזה ובכלל. בתחילת הריטריט, והמשכתי להגיד את ה... הזכרתי את המילה כחות, שמי שתרגמה אותה, אני זוכרת שפעם ראשונה שנתקלתי בה, ממש צחקתי. תרגמה אותה לידיה ארן, כשכתבה ספר על בודיזם בשנת 91 נדמה לי, אני פגשתי את הספר ב-93-4, והכחות היא, היא מושג בודיסטי שאומרת, ככה הם פני הדברים בעצם, סאצ'נסנס, תא זה נדמה לי נקרא, בפאלי, והמוכנות שלנו להניח את התודעה, את ההכרה, ולהגיד, ככה הם פני הדברים, זה מה שקורה כרגע. בכל היבט, ואני אומרת את זה מכיוון שהיכולת שלנו גם להסתכל פנימה וגם להסתכל החוצה ולא בייאוש ולא בצמצום או בהקטנה, אלא להפך, מתוך המרחב שמכיל את השלם, הוא אומר, ככה הם תמי הדברים. קודם כל, משהו שמפסיק את המאבק, שמביא יותר איכות של קבלה. הדברים הם ככה לא כי אני לא פעלתי טוב. הדברים הם ככה לא כי אני פעלתי טוב. הדברים הם ככה כי זה מה שהם. וכשאנחנו מניחים את לב התודעה על המקום הזה, בדרך כלל אלו משפטים, אני נתתי פה איזשהו משפט, עוד מעט אני אתן עוד אחד ככה, זה המשפטים של האקונימיטי, אנחנו, סטיבן ואני, כשאנחנו לומדים את הריטריט הזה כבר הרבה שנים, נדיר שאנחנו מגיעים למשפטים של אקונימיטי, אבל אני מרגישה שבמצב הנוכחי שלנו, אנחנו צריכים להחזיק גם וגם, לזכור את ככה הם פני הדברים, ושעשינו כמיטב יכולתנו, תוך כדי הטיפוח של איכויות הלב, של האיכות של המטה. אוקיי? מכיוון שאחד הרגשות שמאוד מאוד מצויים בקרבנו בשנתיים האחרונות, זה רגש כמו אשמה, מאוד חזק. בכעס, בפחד. כשאנחנו חושבים על המציאות, זה אוטומטית, כל אחד מסתכל, איך שלא נסתכל, אנחנו חווים מציאות מאוד דומה, לא משנה מה זווית הראייה שלנו. וגם הם, גם הם אפשר להיפרד. כשאני אומרת ככה הם פני הדברים, זה לא אני, זה לא בגללי. יש איזה כחות שלמה. ותשימו לב מה נאבק בכם כרגע. מה לא מסכים. איך האי הסכמה הזו מהדהדת. כי אנחנו צריכים מישהו שיהיה השם בכחות הזו. ואנחנו נמצאים בתוך עולם של תנאים ונסיבות, מעשים ותוצאות. אנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו משערים, אנחנו לא יודעים איכן ומתי הזרעים האלה נזרעו. כל אחד מאיתנו יגיד שהזרעים של התנאים והנסיבות האלה נזרעו על ידי זה, על ידי ההם, אנחנו לא יודעים. הכל זה ספקולציות, זה הרבה יותר גדול מכולנו. ולהיווכח, ככה נראית סמסרה. ויחד עם זאת, בתוך זאת, יש לנו את האפשרות, בעיניי גם הזכות, לא לוותר על הלב, ולא לוותר על פתיחות, ולא לוותר על קרבה, ולא לוותר על אהבה, ולא לוותר על חמלה ושמחה. אז אני רוצה להציע לכם להחזיק את המשפט הזה שהדברים הם כפי שהם, אתם זוכרים? היה משפט אחד כזה שאמרתי. אבל אפשר להניח גם כשאתם שמים לב שאתם נכנסים לאיזשהו מאבק, ובטח כבר חוויתם את זה היום, כשהמשפטים לא זורמים, או שאתם מרגישות או מרגישים לא ראויים, ומשהו מתכווץ. לדעת שעם כל הכוונות הטובות שלי, הדברים הם כפי שהם. וכל מה שאני יכולה להחזיק זה את הכוונות הטובות שלי. זה עם כל כוונותיי הטובות, הדברים הם כפי שהם. או לחילופים, כן? ככה דברים כרגע. יש סריה של משפטים, אני פשוט לא רוצה לבלבל אתכם, אבל אני רוצה שתחזיקו את הרוח. פשוט להחזיק את הרוח במהלך השבוע הזה. וזה נורא קל כשיוצאים, בעיקר כשיוצאים החוצה, שאנחנו יוצאים מהטבע הצפוף הזה, נורא צפוף הטבע פה בפנים, אל הטבע בחוץ, אבל תזכרו, זה אותו טבע, עם אותם מאפיינים. אותו דבר. אז כשאנחנו יוצאים על הטבע, ומביטים על העץ, ופתאום רואים עליו ציפור, וכשאנחנו מתקרבים אולי רואים חרקים, ככה הם פני הדברים. זה מה שקורה כרגע. אין משהו שהוא לא שלם בתמונה הזו של העץ, עם אולי ציפור ואולי עלים נושרים, אולי חרקים מחרסמים. זו השלמות הזאת של אותו רגע, באותה מידה שאנחנו מתיישבים על הכרית. זה השלם של הטבע הזה. אין אף רגש שהוא לא לגיטימי, אין אף תחושה שאין לה מקום. אז קודם כל בגישה הזאת, אוקיי? ותעזרו בטבע בחוץ שיזכיר לנו את הטבע בפנים. כי זה לא שבחוץ יפה ובפנים לא. אוקיי? בואו נסכים, זה לראות. אוקיי? אז היום בקבוצה מיכאל, הזכיר שבריטריט האחרון שהוא היה, אחת המורות קראה שיר, סטיבן, זה בטח יהיה לך מוכר, איזה קטע של אריך פריד, שנקרא זה מה שזה, אומרת האהבה. זה שטויות, אומר ההיגיון. זה מה שזה, אומרת האהבה. זה מסוכן, אומרת הזהירות. זה שום דבר מלבד כאב, אומר הפחד. זה חסר תקווה, אומרת התובנה. זה מה שזה, אומרת האהבה. זה מגוחך, אומרת הגאווה. זה מטופש, אומרת הזהירות. זה בלתי אפשרי, אומר הניסיון. זה מה שזה, אומרת האהבה. Okay. אז אהבה שיכולה לחבוק את הכל. Okay. ואני רוצה להזמין אתכם לא להרחיק ולהכניס את הדברים לאיזו אוטופיה, אלא לדעת שכל רגע הכוונה הזאת והתרגול הזה שאנחנו עושים, שהוא באמת בנימים העדינים, לעשות אותו בעדינות. לעשות אותו בעדינות. וכשקשה, תרפו קצת. תרפו. כי לפעמים המוטיבציה שלנו דוחפת אותנו במקומות שם, כן? קצת בנוקשות. אז היכולת שלנו להיות עם שתי הכנפיים הללו. יותר עקות. Okay? ואני מניחה ש... גם חלקכם חוויתם, אתם חווים איזשהו עומס רגשי. כשאתם חווים עומס רגשי, תניחו למשפטים. תניחו להם. זה פשוט שבו בצורה כזו. רק עם שתי כפות ידיים שמונחות ואומרות אני איתך, אני איתך. כזה. לדעת שהפנימיות שלי לא נשארת לבד. זו כשלעצמה מתה, בלי מילים. זו כשלעצמה חמלה, בלי מילים. רק עם הכוונה. אוקיי? אז תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב כמה דקות.